בזמנו גמרנו עד פרק ה', חזרנו ללמוד את פרק א', ועכשיו אנחנו אמורים לחזור ללמוד את פרק ו' לפי המשך דרכנו. אז אנחנו היום באורות התורה, פרק ו'. לימוד התורה, בפרק הזה יש כל מיני התייחסויות לכל מיני דברים פרטיים ככה שמתגלים מתוך לימוד התורה, פרטיים, כלליים, הדרכתיים, נובעים מעצם הלימוד. הפסקה הראשונה היא קצת יותר עקרונית, יסודה אולי בחוכמה פנימית קצת, אבל יש לזה מבואות אל ההיגיון הפשוט. פרק ו' לימוד התורה, א', מה שלומדים בקדושה מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד, והאורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה וממלא את כל הווייתה, והחיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות כדרך שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אבל כל לימוד חילוני מכל מדע בעולם אינו מחיה כי אם אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו, וזהו יסוד ההבדל שבין קודש לחול מצד הכמותיות, לבד מההבדל היותר נשגב בעין ארוך שמצד האיכותיות. אז בוא נראה מה הרב רוצה לדרוש אותנו פה. רצון ושכל. היום אנחנו יש לנו דעה, שכל, היגיון, וחוץ מזה יש לנו רצון. שכנים השכל והרצון, אבל זה לא זה זה. יש ביטוי יפה שהרב כותב, שהשכל לא יוקר, לא מכיר, אז הוא עושה את זה בבניין קל, במוסר הקודש, פרק נונחת. השכל לא יוקר, כמו שהרצון אינו יודע. לרצות זה תנועת חיים, שאיפות, מאוויים, מגמות. בדרך כלל אנחנו מעוררים את הרצון שלנו לדברים על ידי הדעת, ההכרה. לומדים על איזה דבר, בייחוד הדברים רעיוניים, רוחניים, מוסריים. לומדים כמה צריך להיות ואיך צריך להיות ואיך האידיאל צריך למלא את החיים וכו' וכו'. רואים את זה בתור הכרה, והכרה הזאת היא מעוררת את הרצון, והרצון מעורר יכולת. יש פרק, אני לא יודע אם יצא לי ללמוד עם חבר'ה פושמיניסטים, אני לא חושב שרצה לי. הדעה, הרצון והיכולת. אולי נחושתן? לא, זה מתכוון, הייתי נכנס לשיעורים לכיתות מדי פעם, אז אולי הייתי מלמד. כשהייתי רם קבוע, אז קבוע היינו לומדים את הדברים האלה בשמינית. הרב כותב שם במוסר הקודש שהדעה מחוללת את הרצון לטוב כשהיא בהירה, כמה שבן אדם יודע כמה הטוב הוא טוב באמת, ככה הוא רוצה שהטוב יהיה, ואז כוחות הרצון מתלכדים לידיעה. והרצון הוא מחזק יכולת. כשאתה רוצה חזק אתה יכול, כשאתה לא רוצה אתה עייף, נראה לך מה זהו, קשה מאוד וכו'. עכשיו בדיוק על רקע פורים, זה אחד מהלימודים שלמדתי מהבחורים. היו שנים שלא לנו חדר אוכל במיימן שם בעולם התעמלות, אז רצו לעשות תעודת פורים בבית המדרש. גם אצלכם עשו את זה בבית המדרש, או סעודת יום העצמאות, יום ירושלים, זה כן עשיתם בית מדרש או כבר לא? אתם דורות החדשים בכלל. אז באו, רוצים לעשות תעודה של יום עצמאות בבית המדרש. פעם היה, לא היה מקום גדול, אז זה היה מקום לעשות את זה. אמרתי להם, אני לא מבין למה צריכים לשבור את הראש. נלך לעולם התעמלות שם, ונעשה שם את זה. אמרו לי, לא, פה זה יותר זה. אמרתי, זה המון עבודה. אמרו לי, הרב, מה זה, צ'יק צ'ק, 20 דקות, הכל מסודר. אמרתי, 20 דקות, לא תגמרו. אבל נראה להם כ-20 דקות. כתוב, היו בעיניו כימים אחדים ואהבתו אותה ליעקב, 7 שנים, כמו ימים. אמרתי להם, זה להוציא את כל הסטנדרים, להפוך את הספסלים, להביא שולחנות, המון עבודה. אם אני הייתי בא למישהו, הוא אומר לו, לך תעשה עכשיו את המדרש, תעשה אותו ככה, תוציא את כל הסטנדרים, תעשה את זה, למה אני צריך לבוא איזה נדיב אחד, אני רוצה שיראה את ה... אמר לי, תחפש לך מישהו אחר. אם היה עושה את זה, אז היה מקלל אותי מתחילת העבודה והצופה. אם לא מקלל, אז רק מאחל לך עם... כמו שהוא מרגיש עכשיו. אבל שאתה רוצה מאוד, אתה נראה לך שיום עצמאות יהיה הרבה יותר כיף לעשות ככה, אתה אומר, מה זה, צ'יק צ'ק, אנחנו מסדרים את זה. ואתה באמת לא קשה לך, בגלל שאתה כל כך רוצה, אז מה אכפת לך להזיד, לעשות זהו, בחור צעיר יש למרת. זה איך מהרצון עושים יכולת. אבל קודם צריך שהרצון יתעורר על ידי השכל. רב כותב שבמציאות שלנו, שכל והרצון זה דברים... נפרדים, וזה אומר הרב לא מקור הדברים, במקור שכל ורצון הלכו ביחד. מה זה רצון? כוחות החיים שמתגלים, אנחנו רוצים, רוצים לאכול, רוצים לישון, רוצים אידיאלים, רוצים לעשות דברים, רוצים לכל מיני דברים. מה זה כוחות החיים והרצון? בעצם במקור, אם תחשוב, אדם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, מה הוא צריך לרצות? לרצות את האלוקים, לחוות את האלוקים. מאיפה תהיה לו הרצייה הזאת למעשה? הוא מחבר את השכל והרצון. באמת, בערכים עליוניים, השכל והרצון הם ביחד. רק אצלנו שכל ורצון זה שני אורגנים נפרדים, דברים אחרים. באמת, שכל ורצון זה... עכשיו, אתלנו ככה העולם היום נועל, אין לנו דרך אחרת. אבל באמת, לדעת שבאמת במקור העליון של הדברים, במקור, בעולמות היותר עליונים, בהצילות העליונה, רצון וזהו, זה הכל משהו אחד. כמו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא קודם יודע, אחר כך רוצה, הידיעה זה כבר רצון. והרצון זה כבר עשייה אם צריך. זה כאילו, הוא אמר ויהיה, הוא ציווה ויעמוד, לא צריך... מעבר לידיעה הנכונה, גם לפתח רצון, זה ביחד הולך. באמת צדיק אמיתי, שכל מחשבותיו זה באמת רק על תארת האידיאל והקודש. כל מה שהוא לומד שהוא נכון, כבר קיימת בו השאיפה לממש את זה, לרצות את זה, זה שהחפץ רוצה להגיע למה שההכרה מגיעה בדברים העליונים שלה. יש פרקים יפים בראות הקודש, שכם כותב שם איך עושים קדושה בעולם, מעוררים את ההכרות, לדברים העליונים היותר גבוהים, מיד החפץ מכה בתהום החפץ לרצות להיות במקום העליון הזה. למה אנחנו לפעמים לא רוצים את הדברים הקדושים? אם באמת אנחנו חושבים שהם קדושים ונכונים, למה לא נרצה? אנחנו לא מספיק משוכנעים ברצון בדבר הקדוש הזה, כל זמן שזה תובע מאיתנו תביעות שהן מפריעות לנו לנוחות הרגילה שלנו. התרגלנו למשהו, ככה מאמץ עד גבול מסוים, קצת לומדים וקצת נחים. קצת בבית המדרש, קצת במגרש. אם אתה, יש לך הרגשה שפתאום תהיה, תצטרך להיות איזו קדושה, כל הזמן מקדיש את עצמך ולא יהיה לך שום דבר מהנאות הקטנות שאחרים שאתה רגיל אותם. תגיד, וואי, אני לא רוצה, אני פחד, יקחו ממני את המעט הנאה שיש לי בחיים. לא יצואר שהיית באמת מעריך את הקודש בצורה כזאת גדולה, שאתה אומר שזה הדבר היותר נכון ויותר נעים ויותר יפה בחיים, כל הרצון שלך כבר שמה. שאתה מרגיש שהדברים נעימים, אז מה פתאום שתרצה משהו אחר? קדושה זה המקום העליון, ושם באמת רצון, והכרה הם הולכים ביחד, מה שיודעים רוצים ומה שרוצים יודעים ושני ביחד איזה מין משהו אחד גדול. אתלנו אתה צריך קודם לצפח את הרצון, את ההכרה, לשכנע את עצמך שזה נכון, זה אמיתי, ככה צריך להיות, שכנוע כזה גדול עד שאתה מוכן להשקיע כוחות משם על חשבון גם מה שנראה לך נוחות. להתבטא זה סוג של נוחות מאוד נעים, לא? לא לעשות שום דבר, להתאמת לעשות זה לא צריך לרצות, כן או לא, משהו. תשלם לי כסף, אני עושה. בלי לשלם צריך לראות. אבל כשאתה באמת אידיאליסט אמיתי, כשאתה משוכנע ברעיון, הרצון שלך הולך אחרי הרעיון. אז באמת, דברים שהם קדושה הם דברים עליוניים, ודברים קדושים, הלימוד הוא עושה את ההבנה של העולם למשהו יותר עדין, משהו יותר נעלה. עדין הכוונה יוצא מהחומר והגסות שלו למשהו רוחני אידיאלי. כשלומדים בקדושה, כשלומדים דברים של קדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. השכל, זה מובן לנו, מה שאתה לומד, דבר של קדושה, ואתה מסגל לעצמך הבנה שככה העולם יותר נכון, יותר מתאים, יותר אידיאלי, ממילא הוא יוצא מהשאיפות של הדברים הארציים, בין אם זה דברי רצאות סתם ככה נמוכים, בין אם זה דברים חז וחלילה תאוותניים או רעים. אז מתקדש השכל על ידי הלימוד, אבל גם הרצון. ככל שהשכל יותר בהירה לו, השאיפה הנכונה והטוב כמה הוא טוב, מתגלד על ידי ככה הרצון. אולי אני אקרא לכם פה את זה ככה, משפט השניים מהדברים האלה, זה מאוד עוזר להרגיש את זה. וזה מוסר הקודש. יש בספר מוסר הקודש, זה אורות הקודש חלק שלישי, יש פרק שנקרא הידיעה, הרצון והיכולת. זה משונה ככה שאתה פתאום מחלק את זה לכאלה. יש ידיעה, יש רצון, יש יכולת. נוסחה כזאת. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון כשהיא עומדת על בסיס הטוב. כלומר, הידיעה הברורה על בסיס הטוב היא מחוללת את הרצון. מחולל זה ביטוי מאוד מעניין. מחולל זה כאילו עושה את הרצון שירצה. אבל המילה לחולל זה לא להמציא אותו יש מאין, אלא לגרום לו שיתחיל להיות. לחולל זה לגרום לו לצאת מן הכוח אל הפועל. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון כשהיא עומדת על בסיס הטוב. והרב מסביר, חמדת הטוב, חמדת הטוב כאילו לרצות את הטוב, כל שהיא מתבררת יותר, כמה שאתה אוהב את הטוב, כמה שהוא ברור ליותר, כך היא מתחזקת. השאיפה אל הטוב. אם אתה רואה שהטוב הוא טוב וצריך להיות ככה, והאידיאל הוא אמיתי ואתה רוצה לעשות אותו, כמה שאתה יותר ממלא אותו, ככה הוא אתה יותר רוצה אותו. חמדת הטוב, כל שהיא מתבררת יותר, כך היא מתחזקת. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, ככה הרצון מתגבר. כשאתה רואה שהטוב הוא טוב אמיתי, ככה הרצון מתגבר. מה הרצון מתגבר? לעשות את הטוב הזה, לרצות את הטוב הזה, להיות אידיאליסט כזה, לעשות את הדברים האלה. גבורת הרצון מחוללת את היכולת. אתה רוצה חזק, אתה מוצא כוחות של יכולת. למדנו מזה שהידיעה, הרצון והיכולת הינם תמיד אחוזים יחד. אז הרב הולך לערכים עליונים, אלוקיים יותר, ובמקום שנמצא המדע לאין גבול, שם הרצון הוא בלתי גבולי והיכולת בלי גבול, זה באמת בכוחות האלוקיים. יש ידיעה בלי סוף, רצון בלי סוף, ויכולת בלי סוף. אז הרב מדבר פה עוד נקודות פה ככה, כזה, אבל אני אקרא לכם עוד איזה מקום... הרב מדבר פה על הופעה של אדם הראשון עלי אדמות. כשנתגלתה החוכמה העליונה באדם, חוכמה עליונה אלוקית, אדם נברא עם ידיעה, אין פגם אפשר להימצא ברצונו ולא במעמקי טבע בשרו. שום פגם לא יכול להיות ברצון שלו, ואפילו הבשר שלו כולו בסוג של שלמות. וכיוון שהאדם נברא עם חוכמה עליונה, אין לו פגם. וכד התחזה החוכמה דנה, ציטוט מהזוהר, כשנגלתה החוכמה העליונה הזאת, אין עורלה כלל והאדם הראשון נברא מהול. וואו, עורלה זה משהו שהוא מחזק אצל האדם את התאווה בענייני העריות. האדם הראשון נברא מהול, אז יש גם היום אנשים נבראים בולים, אבל הרב אומר פה את הרעיון שזה כל כך הוא ממולא ברצון האלוקי שאין לו שאיפות רעות. הרצון נפגם אחרי הסתרה של החוכמה הבהירה, שאז מתגלה שרצון וחוכמה הם שני עניינים, משהו גילוי של טעות שבאמת עניין ומהות אחד. וכשם שהחוכמה העליונה בהירה במיטתה וכו' וכו'. יש עוד פרקים על הדברים האלה. הנשמות האציליות, כל מעשיהם מאוחדים עם מחשבותיהם, והאחדות בהם היא גדולה מאוד, וכו'. אז לא ניכנס יותר מדי לדברים, אבל רואים פה את המגמה. לכן אומר הרב, מה שלומדים בקדושה, זה מעלה את ההכרה, את השכל, וכיוון שמעלה את השכל, מעלה גם את הרצון, בגלל שהרצון והזה הולכים יחד בקדושה. ההורה האלוקית בא ממקור העצמי של הנשמה. קדושה זה לימוד שבא ומגלה לנו את מה שהקדוש ברוך רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה בעולם. מתגלה בתורה, מתגלה בקדושה. ההורה האלוקית היא באה ממקור העצמי של הנשמה. הנשמה היא המקור שמשם הקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות. הנשמה זה החלק האלוקי שמתגלה מתוך האלוקות, והוא מחובר כמובן להערה של האלוקות. לכן אומר הרב, האורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה. כיוון שהאורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה, כל הנשמה זה הכוח היותר עמוק שבחיים, מכיל את הכל, את כל ההוויה כולה. הנשמה זה לא רק המחשבה המעמיקה של האדם, אלא גם כל החיים שמתגלה בתוך כל חתיכה של תא שישנו בתוך האנושות. הכל מתוך כוח החיים הפנימי העמוק של הנשמה. ההורה האלוקית היא מפרה את הנשמה, בגלל שהיא באה ממקום שהנשמות חיות, מאיך שהחיים מתחילים. משם התורה מתחילה, משם הנשמות מתחילות. הכל מתוך ההתגלות האלוקית היותר עמוקה הזאת. החוכמה היא אלוקית מתגלה בתוך תורה, ומתוך החוכמה האלוקית יש תורה. יש ביטוי בזוהר, אורייתא מחוכמה נפקת, התורה יוצאת מהחוכמה העליונה. והחוכמה העליונה היא יסוד כל מה שאחר כך מתגלה בתור חיים, בתור נשמות. לכן האורה האלוקית באה ממקור העצמי של הנשמה, וממילא היא גם מפרה את הרצון וגם מפרה את השכל, אבל היא גם ממלא את כל הווייתה של הנשמה. כלומר, כל הנשמה כולה היא ספוגה מההורה האלוקית, בגלל שכל כך מתאים לנשמה, נשמה זה כוח החיים היותר פנימי שלנו, להיות ספוג מההורה האלוקית. משום כך, כשלומדים בקדושה ומאירים את הנשמה, החיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות, כל הצדדים של האדם, כל כוחות החיים הרוחניים שלו, מתפעלים או מושפעים ממה שלמדנו. החיים הרוחניים מתפשטים על כל קצות המהות. כלומר, בכל מה שישנו, מתחיל קודם, כל הדברים מתחילים מתוך החיים הרוחניים, מתוך העומק הפנימי של הנשמה. הוא אומר הרב, כדרך שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצות הגוף. אדם שבאדם, מחיה את כל הגוף בזרימה שלו, מעביר חמצן מהריאות, גורם לכל מה שצריך לעשות שיעשה, מפעיל את השרירים, מפעיל את כל הדברים, מפרנס את כל הגוף, כל דבר בגוף, הנימים של הזה, מה שלא יגיע לנו דם, העבר הזה מת. והעבר הזה נשנו, בגלל שבאמת עכשיו נכנס חמצן, יכולים להפעיל את השרירים, הכל עובד, יש אנרגיות, יש מאיפה לעשות. אחר כך אדם חוזר, נכנס מחדש ללב, מתמלא מחדש בחמצן, ממשיך הלאה לזרום. והכל זה. אז האדם הוא מגיע לכל קצות הגוף. כך גם הדבר שבא מתוך הנשמה, שזה כוח החיים היותר כללי והיותר פנימי שבאדם, מגיע לכל הצדדים הרוחניים של האדם. וכיוון שהנשמה זה דבר יותר כללי וכל החיים משמה, ממילא כל הדברים הרוחניים כולם סופגים מהכוחה של הנשמה. וזה מחבר את ההשכלה והרצון ביחד, כאילו את כוחות החיים, את חשק החיים, את חשק האידיאלים, את חשק הקדושה. כמובן, ככל שאדם יותר טהור, יותר נקי, יותר זך, ולומד את הדברים בקדושה, יותר ויותר הרוחים הרוחניים שלו מתפשטים מכל הגוף. כדרך שמתפשט אדם במרוצתו לכל קצת הגוף. אבל כל לימוד חילוני, מה זה נקרא חילוני? לימוד אנושי שלא ביסוד הקודש. מאיפה הוא מגיע אלינו? מסתכלות, מתבוננות, האדם מסתכל על העולם, מתחיל לנתח אותו, מתחיל למצוא את המדע. כשאתה לומד מדע, מה אתה מחפש לדעת? איך הדברים עובדים? איך כדור הארץ מסתובב? איך, אתם יודעים שיש חללית עכשיו שהיא מישראל, שהיא נוסעת, אני לא יודע עכשיו, כל עם ישראל כאילו מתחבר לחללית הזאת, אבל בעצם התחילו איזה כמה אנשים בצורה פרטית. הבראשית עכשיו נוסעת לירח. עוד מעט היא תלמד את הירח תורה, כתוב ששמו שם את כל התורה או את כל התנ"ך במקובץ כזה. עכשיו תגיע התורה לירח, הוא יחזור מכל הפגימה שלו, ואור הלבנה יהיה כאור החמה, לתשובה שלמה הוא יחזור מזה ומזה שלמד תורה. תכלס לענייננו, זה דברים מדעיים שאנחנו לומדים אותם מתוך השתכלות, מתוך התבוננות. לא מתוך שלמדנו תורה ידענו לבנות חללית. אמנם יש כאלה כל מיני, ראיתי פעם, שמעתי ברדיו פעם אחד, דיבר ברדיו, רדיו כל חי, על דרך המוסרניקים, שכל המדעים ישנם בתורה. תיאורטית זה יכול היה להיות אם התורה לא הייתה נפגמת. היום שום מדע לא בתורה. מי שרוצה לבנות חללית, הוא ילמד את כל התורה הלוך וחזור, וידע בבלי וירושלמי, ואת כל מדרשי הלכה, ואת כל מדרשי הגדה, ואת כל הזוהר, ואת כל העץ חיים, בורג אחד קטן הוא לא ידע לעשות. אין לנו את החוכמה שמתגלה בתורה. נכון, הרב כותב מוסר הקודש באיזשהו מקום, שזה בא מתוך ירידה. באמת, פעם מתוך התורה כולה יכולנו להרגיש את כל העולם, היום אנחנו לא מרגישים, לכן מוכרחים ללמוד את כל המדעים. אז מוכרחים ללמוד מדעים בשביל לדעת מדעים. כשאתה לומד מדע, אתה לומד דבר מוגדר. אני רוצה עכשיו להכיר את הדבר הזה, רוצה להכיר את הדבר הזה. רוצה לדעת איך אני אצליח לעשות עם גלגולים של החללית סביב העולם, עד שהיא תגיע פתאום לכיוון הירח. החללית הזאת נוסעה דרך ארוכה מאוד, זה לא כמו פעם, היכולות מוצאים אותם עם טילים הרבה יותר ארוכים. פה היא עושה סיבובים, ועושה טבעות כאלה, אליפסות, וכל פעם אליפסות יותר גדולה, עד שהיא תקיף את הירח, ואז היא תלך ללחות שמה. היא עושה בזה הרבה דרך. אבל לא ניכנס לנקודות האלה. לענייננו, אתה לומד דבר מוגדר, אתה לומד דבר מוגדר, אתה תדע אותו מצוין, אבל אתה לא מחובר עכשיו מכל הדברים. כשאני לומד איך לעשות חללית, זה לא מלמד אותי איך להתנהג יפה עם בן אדם אחר. ולא איך להיות בן אדם טוב יותר. חלו שייך. יכול להיות הרשע הכי מרושע בעולם, ולמדתי טוב מדעים ומחשבים וכל מיני דברים, ואני אבנה חללית. ואיך אני מתנהג לכל אנשים מסביבי? בצורה הכי אגואיסטית שיכולה להיות. יכול להיות. מי שלומד תורה, מתעדן אצלו הכל. את כל המהות האנושית שלו משתנה מתוך שהוא כולו פתאום מסתפק בדברים. ולימוד של חול, אתה יודע דבר. עכשיו, זה בלימוד מעשי. גם לימוד תיאורטי. אתה לומד פיזיקה, אתה לומד כימיה, אתה לומד איך הדברים נעשים. אתה לוקח איזה מגזרת מתוך החיים, לומד אותה, וזה, על זה אתה יודע, זה תדע. גם אם תגיד מואר לך הדבר הזה, אז זה דבר מוגדר מאוד מאוד מאוד. זה לא כמו שאתה לומד תורה שהיא ממקור הנשמה. נשמה זה מקור כל החיים, כשאתה נוגע בנשמה אתה נוגע בכל הגלים של החיים. כל החיים מושפעים מנשמה. וכשאתה מאיר את הנשמה ועושה אותה טובה יותר, קדושה יותר, מתפשט הדבר לכל החיים כולם. הרב כותב שגם מבחינה מדעית יש בחוכמת הקודש. כשמצרפים לתוך החוכמה את הצד האלוקי, מעצימים את הלימוד המדעי, הוא כותב שם בפי 10,000. בגלל שהוא אומר, המגמה של המדע זה לדעת איך הדברים עובדים. ואם אתה לא יודע איך האלוקות מחיה את כל הדברים האלה, איך היא, הפקטור האלוקי, איך הוא נכנס לתוך העסק הזה, אתה חסר לך בידיעת האמת, אתה רואה את הדברים החיצוניים ולא את הדברים הפנימיים. המדע כולו יכול להגיד את המה. הוא לא יכול להגיד מילה אחת על למה. בשביל מה כל הדברים. אין לו אמירה, אם הוא מספיק ישר עם עצמו וכנה עם עצמו. לא מזמן שמעתי ברדיו איזה שדרני דיברה עם אחד מדען אחד, אז היה לו איזה מין שם כנעני כזה, אני לא יודע מה. מדען כזה, כנראה הוא לא סוג של כנעני כזה, מכיר את העסקים האלה. אבל איש מדע רציני, פיזיקאי רציני, אסטרופיזיקאי ופיזיקאי. ואז שאלו אותו על המפץ וזה, שאלו אותו מה היה לפני המפץ. הוא אמר, יש כל מיני תיאוריות, שום דבר אי אפשר להוכיח אותו. אז היא שאלת אותו, זהו, אז יכול להיות שהיה אלוקים? הוא אומר, כן. וואי, אז מה, אז אתה דתי? אומר, לא, זה אפשרות, אופציה. זה, אני לא יודע, לא יכול להגיד לך כן, לא יכול להגיד לך לא, אני לא יכול מזה לעשות. אבל אף אחד אומר, כל התיאוריות שגידו לך מה היה לפני המפץ, לאף אחד אין ידיעה בזה, זה סתם קשקוש. בגלל שאנחנו יכולים מהמפץ ואילך, בגלל שזה מה שרואים מולנו בגלקסיות, זה אפשר לעשות. המפץ הגדול, כל התיאוריה הבאה, מזה שאומרים, כל האנרגיה הולכת ומתפשטת, מנסים לעשות חשבון, מה קרה לפני שכל האנרגיה התפשטה, לקבץ אותה למקום היותר קטן האפשרי, ואז לנסות לראות איך כל העולם. יש איזה מדען בריטי אחד שחי עד לפני כמה זמן, בסוף הוא נפטר, סטיב הוקינגס. אומרים שהוא איש המדע, יותר חשוב שהיה בזמנים האחרונים. מסכן היה חולה באיזה מין סוג של תרשת, כלומר, היה יושב כזה. כבר בשנים האחרונות הוא בכלל לא דיבר, אני לא יודע איך זה עבד לו, הוא היה מסתכל על איזה מחשב, היה כאילו היית שואל שאלות, ורדיו כזה עונה לך את התשובות הזה. אז הייתי רעיון איתו, שעשה איזה איש רדיו אמריקאי, ככה הלך כולו לראות, הוא אמר שהוא שמע איש הרדיו הזה שהוקינגס אומר אין אלוהים. מעניין ככה להגיד אין אלוהים, אתה לא יכול לתת לדין וחשבון לכל אחד, אתה יכול לגנוב, לשדוד, לרצוח, מה אכפת לך? אף אחד לא, לדין ולדיין. אז הוא בא לשאול אותו ואמר לו שאמרו לו שהוקינגס אמר שדרך התיאוריות המדעיות החדשות, המפץ הגדול וזה, אפשר להוכיח שאין אלוהים. אמר לו הוקינגס, אף אחד בעולם לא יכול להוכיח שאין אלוקים. אין דבר כזה, אי אפשר להוכיח שאין אלוקים. אומר, אבל אמרו שאמרת משהו. אמר, אני אמרתי משהו אחר. אמרתי שאחרי המפץ הראשוני הגדול, לא צריכים את אלוקים להמשיך את ההוויה. כל הכוחות של מה שיש אחר כך בעולם, הכל היה ברגע הראשון. זה סיפור לגמרי אחר. הרגע הראשון היה כל האנרגיות שהן עכשיו מתגלות בעולם, וזה גם דבר שקשה מאוד להבין, איך הקיבוץ של הרגע הראשון מכיל גלקסיות שהיום במרחקים מקצה הגבים, מקצה העולם ועד קצה העולם. המדע מדבר היום על מרחקים של 17 מיליארד או 14 מיליארד שנות אור מקצה לקצה. שנת אור זה מרחקים, אי אפשר בכלל לחשוב על זה. 17 מיליארד. בני כמה אתם? מתי תהיו בני אלף? מתי תהיו בני מיליון? מתי תהיו בני מיליארד? כמה זמן לוקח לכם עוד להיות את זה? בקיצור, אז הוא אמר שאי אפשר באמת לעשות את הדבר הזה, זה לא אי אפשר להוכיח שאין. אבל המדע יודע להגיד ככה יש וככה יש וככה יש, הוא חלקי, הוא חלקי, הוא חלקי. הוא לא יודע שום דבר מה, למה הוא יודע את המה. המה הוא חלקי. הנשמה היא מתעסקת גם עם הלמה, ולכן היא מתעסקת עם הצד האלוקי, עם הצד היותר שלם, ולכן היא יוצאת ממקום מכיל יותר, כולל יותר, לכן הרב כותב שהידיעה של המדע שלומדים אותה עם הפקטור האלוקי הוא הרבה יותר גדול. אני זוכר שקרה, שמעתי פעם ברדיו, היה איזה אחד, מייק הולר קראו לו. והוא היה איזה סוג של הזו, היה מדבר על כל החוצנים שגילו השבוע בעולם, אני יודע מה כן, זה מצחיקים, אבל לא ידעתי תמיד אם הוא ליצן או שהוא רק עושה את עצמו. אבל אז אני שמעתי פעם הראשונה על דוקטור או פרופסור יובל שטייניץ, שהוא היום בליכוד אחד השרים, הוא היה מרצה באוניברסיטה בטכניון, והדברים שהוא כתב זה על התיאוריה של הפילוסופיה, משהו כזה, של, או המדע, פילוסופיה של המדע, משהו כזה. אז הוא דיבר עם זה, ומה קורא לו? אומר לו שהוא ראה שהוא כתב בספר שמוכרחים להכניס פקטור של אינסוף לתוך החישובים הפיזיקליים, אמר לו למה? הוא אומר בגלל שהעולם התחיל ממשהו אינסופי, מוכרחים להכניס את זה בפנים. אז אמר לו מה זה אינסוף? זה אלוקים? הוא אומר לו אולי. אומר לו מה, אתה אדוק? הוא שואל אותו, אתה אדוק? הוא אומר, בוודאי לא במובן הרגיל, לא, לא, הוא אמר בעדינות, לא, לא חינכו אותי לענייני אמונה וענייני תורה, אבל להבין שהעולם לא יכול להמציא את עצמו, הוא אומר, לא צריך בשביל זה להיות כל כך אדוק. העולם אנחנו מכירים אותו, הוא לא יכול להמציא את עצמו. מוכרח להיות איזה פקטור אינסופי שהוא עושה את הדברים, איזה מין חוכמה עליונה שהיא, זה, אנחנו לא יודעים מה היא. זה בעדינות, אומר בן אדם דברים נכונים. בקיצור, לכן המדע הוא לא, הוא יכול להגדיר דברים. כיוון שהוא מגדיר דברים, זה דברים חלקיים. אז אתה תלמד איזה משהו בפיזיקה, תדע את הדבר הזה, ואם זה יעשה לך איזה השתנות בתוך הדברים, הערכים שלך, יופי, זה ילמד לך לחשוב ישר, צריך להיות ישרות וכו', לא לרמות. המדע החילוני, אבל כל לימוד חילוני, מכל מדע בעולם, איננו מחייק עם את אותו החלק המיוחד שהוא מכוון אליו, הוא יסביר לך אותו, יחיה אותו, יסביר לך איך הוא עובד, אתה תבין אותו יפה מאוד, אבל זה לא יעשה נגיעה בכל הדברים האחרים. לעומת זה נגיעה בנשמה, זה במקור החיים. אז כל החיים כולם מתגלים על ידי הנשמה. וזהו יסוד ההבדל שבין קודש לחול מצד הכמותיות, שהקודש מכיל את הכל. את הלמה ואת המה ואת כל החיים כולם, הכל נובע מהקדוש ברוך הוא, הכל נובע מהקודש. החול, שאלה מה אתה מתעסק? ותמיד אתה תתעסק באיזה דבר פרטי, ולכן אתה תתעסק רק עם צד פרטי של דברים, לא תגע בכל. זה מצד הכמותיות, לבד מההבדל היותר נשגב בין ארוך, שהקודש מתעסק ביסוד כל הדברים, בעומק שלהם. והמדע זה רק בגילוי החיצוני שלהם, שמצד האיכות יש הבדל גדול בין מדע לקודש. יזכנו השם להתעדן ולהתגדל מתוך התורה, גם לא בסתירה לידיעה מהחול וכו' וכו'.